השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, מכיוון שהיום עם ישראל נמצא במציאות מאוד מאוד לא פשוטה של מלחמה, אז אנחנו קצת נדבר בעניין הזה, בעניין הזה של המלחמה, כי בוודאי לכל דבר, כל דבר שקורה בעולמנו יש לו שורש, יש לו שורש רוחני, יש סיבות למה זה קורה. ודאי וודאי כשפורצת מלחמה, שנלחמים כנגד עם ישראל, בוודאי שיש בזה מסר מאוד מאוד לא פשוט שהקדוש ברוך הוא מוסר לנו, ואנחנו צריכים ללמוד איך להבין את זה, איך לקרוא, ומה אנחנו יכולים, מה כל אחד יכול לעזור במאמץ של המלחמה.
לרפואת חגי בן שרה וכל הפצועים, ולעילוי נשמת כל החיילים שנהרגו, ושהקדוש ברוך הוא ישמור שלא יקרה אותו שום דבר לעם ישראל.
אמן.
אז בעזרת השם אנחנו ננסה קצת להתבונן על פי עומק הדבר, להסתכל קצת בעומק, בשורש של הדבר, מה אנחנו יכולים ללמוד ולעשות כדי להועיל. הנקודה הראשונה, כתוב את היסוד הזה, כתוב הרבה בספרי המקובלים, בזוהר הקדוש, לאחר מכן רבי משה קורדברו הרמק והרבנו הארי ועוד ספרים שכותבים יסוד. ארץ ישראל נקראת היכל המלך, וכל מקום, כל אזור בארץ ישראל יש לו את התיקון הרוחני שלו, את השורש, השורש הרוחני, ואת העבודה שמיוחדת לכל אזור ואזור. מדוע? מכיוון שארץ ישראל נקראת היכל המלך, הכוונה, אומר הזוהר הקדוש, שהשכינה שורה בארץ ישראל. בכל מקום בארץ ישראל השכינה שורה. לכן חז"ל אומרים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. צריך לדעת שמבחינה רוחנית יש הבדל מאוד גדול בין ארץ ישראל לבין חוץ לארץ, והגמרא וחז"ל מעריכים בזה מאוד, בדבר הזה. ובתוך ארץ ישראל לכל אזור יש את הקדושה המיוחדת שלו ואת העבודה הרוחנית המיוחדת שלו. יש ספרים שגילו לנו מעט מזה, גילו לנו רק קצת מקדושת ארץ ישראל. כשאנחנו רוצים קצת להרחיב את הידיעות שלנו מה התפקיד של כל מקום, מה העבודה הרוחנית של כל מקום, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כשאנחנו רוצים לדעת מה התפקיד ומה העבודה הרוחנית בכל מקום בארץ ישראל, יש לנו מפתח, יש לנו פתח להתחיל להתבונן בזה. אומרים תלמידי רבנו הארי הקדוש, שבשעה שעם ישראל עלה ממצרים וכבשו את ארץ ישראל יחד עם יהושע בן נון, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע בן נון, בהתחלה הוא ציווה את זה על משה, יהושע בן נון הוציא את זה לפועל יחד עם אלעזר הכהן, וארץ ישראל התחלקה לנחלה. מה הכוונה התחלקה לנחלה? 12 שבטים, 12 השבטים, כל אחד קיבל חלק בארץ ישראל. שבט אחד לא קיבל שום חלק, וזה שבט לוי, שהקדוש ברוך הוא אמר, הלוויים זה העובדים שלי, יש להם מקום, בכל מקום יש להם מקום ואין להם מקום. זה נקרא חיים מעל המקום. אבל כל שאר השבטים, כידוע, כל אחד קיבל חלק ונחלה בארץ ישראל. בספר יהושע, ולאחר מכן בספר שופטים, מסופר על החלוקה של ארץ ישראל לנחלות. איזה חלק קיבל כל שבט ושבט. דרום הארץ, אנחנו אומרים דרום הארץ, הכוונה היא כך, מירושלים דרומה, למעשה אם אנחנו לוקחים קו מים המלח דרך ירושלים עד האזור הזה, זה דרומית קצת לתל אביב, קצת דרומית לתל אביב, וזה, אנחנו לא יודעים את בדיוק על המטרים, אבל זה קצת דרומית לחולון, לראשון לציון. משם ואילך כל דרום ארץ ישראל, כתוב בספר יהושע ואחר כך בספר שופטים, התחלק לשני שבטים. כל דרום ארץ קיבלו שני שבטים. מה הם שני השבטים שקיבלו את זה? יהודה ושמעון. יהודה ושמעון קיבלו את כל דרום הארץ. בספר שופטים כתוב שהראשון שהתחיל לקבל את הנחלתו בארץ היה שבט יהודה. ואז כשיהודה היה צריך לצאת לכיבושים כדי לכבוש את הנחלה שלו, יהודה פנה לשבט שמעון ואמר לו, וזה מובא בספר שופטים פרק א' פסוק ג', יהודה אמר לשמעון, שמעון אחי, עלה אימי בגורל. מסבירים המפרשים מה הכוונה עלה אימי בגורל, צא איתי למלחמה, צא איתי למלחמה, וכשאני אקבל את הנחלה שלי, אני אתן לך מהנחלה שלי. שואלים חז"ל, בשביל מה יהודה צריך לתת לשמעון נחלה? למשל, צריך לתת לו נחלה. הרי לכל שבט יש את הנחלה שלו, אז גם לשמעון יש את הנחלה שלו. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר לשמעון לא יהיה נחלה. לשמעון לא יהיה נחלה, אלא הוא יקבל את נחלתו בתוך נחלת יהודה. השמעון יהיה חלק משבט יהודה, הוא יקבל את כל מה שהוא צריך, את כל האזור שהוא צריך הוא יקבל, אבל זה לא ייקרא על שמו של שמעון, אלא זה ייקרא על חלק מנחלת שבט יהודה. ככה אומרים חז"ל בפירוש של ספר שופטים, תחילת ספר שופטים. אנחנו צריכים דבר ראשון להבין מדוע הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לשמעון נחלה בפני עצמו. למעשה מצד המציאות הוא קיבל את כל מה שהוא צריך, יש לו נחלה, יש לו את המקום שלו, רק זה לא נקרא על שמו, זה נקרא על שם יהודה, ויהודה נותן לו את הנחלה שלו. מה הסיבה? למה נגרע חלקו של שמעון שיהיה נחלה שתיקרא על שמו? זה דבר אחד. דבר שני, איפה זה, איך מתחלק נחלת הדרום? אמרנו שמדרום הארץ זה יהודה ושמעון, איך זה מתחלק? באיזה אופן זה מתחלק? מובא, זה צריך לחפש במפות, מפות ישנות או מפות מקראיות של ארץ ישראל, ואז מסתבר ששמעון, הנחלה של שבט שמעון זה כל רצועת החוף. זה מתחיל, מה שאמרנו, דרום על ראשון לציון, בערך, זה בערך דרום על ראשון לציון, כל דרום, כל חבל החוף עד נחל שהיום קוראים לנחל הזה ואדי אל הריש. ואדי אל הריש נמצא בדרומית לרצועת עזה, בחזל או בתורה זה נקרא נחל מצרים. ואדי אל הריש זה נחל מצרים. אז כל הנחלה של שבט שמעון יוצא בערך ראשון לציון, דרום ראשון לציון, עד ואדי אל הריש, ומהחוף בערך 20 קילומטר רצועה, בערך 20 קילומטר עד האזור שהיום, עד האזור שהיום הוא בערך קריאת גת. כל זה נקרא חבלת, החלק של שמעון, ועדיין זה, כמו שאמרנו קודם, בתוך נחלת שבט יהודה. אבל האזור הזה זה האזור של שמעון. כשאנחנו מתבוננים באזור הזה, האזור הזה מסתבר שכל ההיסטוריה, כל ההיסטוריה הוא בעייתי לעם ישראל. מהראשית, מהרגע שנכנסנו לארץ ישראל, עד היום, עד הרגע הזה, האזור הזה הוא בעייתי לארץ ישראל. כמו שאין שום אזור בארץ ישראל כל כך בעייתי כמו האזור הזה. מתי אנחנו נתקלים איתו לראשונה? לא במבצע עמוד ענן, נראה לי איך זה היה נקרא? עופרת יצוקה. אז למעשה, הראשון שנלחם נגד הפלסטינאים שם היה שאול המלך. רק אז, היה חסר להם נון בשם. למה? הם היו נקראים פלישתים ולא פלסטינאים. מה ההבדל? למה היום קוראים להם פלסטינאים? זה אותו עם, זה אותו שורש רע. היום הם זכו להגיע לשער הנון של התומה, לכן הוסיפו להם נון. אבל זה הפלישתים, זה אותו מציאות. זאת המציאות. כבר שאול המלך, מי הורג אותו? על ידי מי הוא נהרג, הוא ויונתן בנו? על ידי הפלישתים. אמנם המלחמה של שאול לא הייתה שם, אבל מי שהרג אותו זה היה בעצם העם שישב באזור הזה. הפלישתים זה שבטים שהגיעו בכלל מאירופה. זה בכלל לא פשוט. הם הגיעו דרך האי קריטים, האי כפתור, הם הגיעו ותפסו את כל חבל הנחלה הזאת. גם אחר כך, אחרי שאול המלך, מי מתמודד איתם כל הזמן? דוד המלך, כמה מלחמות יש לדוד המלך עם הפלישתים. לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו נראה, החבל, הרצועת חוף הזאת היא בעייתית מאוד לעם ישראל. אמנם במשך ההיסטוריה עם ישראל נלחם עם עוד עמים. היו סביב, אם זה בתקופת המלכים, ולפני זה גם השופטים, אז היו עוד עמים שנלחמו איתנו כל ההיסטוריה. אמון, מואב, ארם, בבל, אשור. אחר כך, במהדורה המודרנית, סוריה, ירדן, מצרים. אבל יש הבדל מהותי, יש הבדל מאוד מאוד מהותי בין כל המלחמות שהיו לעם ישראל, בין המלחמות שהיו בחבל הארץ הזאת. מה ההבדל? שימו לב, כל המלחמות שהיו לעם ישראל זה תמיד היו אויבים שבאים מחוץ לארץ, מחוץ לגבולות ארץ ישראל ונלחמים איתנו. המקום היחידי שעלינו יש בעיה לקבל שם אחיזה וקביעות ושלטון מלא שם, תמיד הוא בעייתי, זה הרצועת חוף הזאת. הרצועת חוף הזאת היא תמיד היא בעייתית. לכן זה האזור היחידי בתוך ארץ ישראל שתמיד יש לנו אויבים שם, ולכל 3,000 שנה, שאול חי בערך קרוב ל-3,000 שנה, לפני 3,000 שנה, משאול המלך, או יותר נכון, עוד לפני שאול, עוד מתקופת השופטים, לכל אורך הדורות יש לנו בעיה גדולה מאוד עם המקום הזה. אנחנו צריכים להבין מה הבעיה, למה יש לנו בעיה דווקא עם המקום הזה. וזה ודאי, שאם יש לנו שם בעיה, זה ודאי שיש שורש רוחני. יש איזו נקודה עמוקה מאוד ברוחניות שהיא גורמת לכל הבעייתיות הזאת. כתוב, החסד לאברהם ועוד ספרים קדושים אומרים, מה שהזכרנו בהתחלה, ארץ ישראל מחולקת לאזורי קדושה. בכל מקום בארץ ישראל יש את הקדושה ואת התיקון המיוחד שלה. יש מקומות, יש ספרים שכתבו במפורש מהם הקדושות באזורים מסוימים. אבל זה מאוד מוגבל, זה מאוד מוגבל. חסר לנו עדיין הרבה מאוד ידע ואינפורמציה על כל ארץ ישראל. אז שאלתי, לפני כמה ימים, ישבתי עם איזה תלמיד חכם מאוד גדול, אמרתי לו, איך אנחנו יכולים ללמוד על קדושת ארץ ישראל מה שלא כתוב בספרים? כי כל הרצועה הזאת בעזה זה לא כתוב. לא כתוב. אז הוא אמר לי, אנחנו צריכים לחפש לפי הנחלה. אנחנו נדע איזה שבט יש באותו אזור, ואם נדע איזה שבט יש באותו אזור, לפי זה, הזוהר הקדוש מרחיב מאוד בתיקון של כל שבט ושבט. אז לפי זה אנחנו יכולים לדעת את התיקונים גם שיש בתוך ארץ ישראל. וכבר אמרנו שכל הרצועת חוף הזאת היא שייכת לשמעון. כדי להבין את הבעייתיות של רצועת חבל עזה, אנחנו צריכים להבין מה זה התיקון של שמעון. אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויגש, אומר הזוהר הקדוש ליעקב אבינו היו כידוע 12 בנים, וכל אחד יש לו את המהלך הרוחני המיוחד שלו. הכי בעייתיים, ושימו לב, אנחנו רוצים להדגיש שמה שאנחנו נגיד כרגע זה לא הכוונה שמעון או איזשהו שבט הוא לא בסדר. הם היו צדיקים וקדושי עליון, הבנים של יעקב אבינו. הכוונה של הדברים זה על התיקון הרוחני שהשבט הזה אחראי עליו, צריך לתקן אותו. זה לא, אנחנו לא מדברים על חסרון בשבטים עצמם, בבנים של יעקב עצמם, אלא על התיקונים הרוחניים המשתלשלים מהם. אומר הזוהר הקדוש, איזה שני שבטים הכי בעייתיים בתיקון שלהם? שני השבטים הכי בעייתיים, אומר הזוהר הקדוש, שמעון ולוי. הם הכי בעייתיים בעם ישראל. מתי אנחנו נתקלים פעם ראשונה במורכבות של שמעון ולוי? יעקב אבינו חזר אחרי 20 שנה שלא היה בארץ, היה בחרן אצל לבן, חזר כבר עם כל הבנים, עם בנות, חזר עם 60 ריבוע דרים היה ליעקב אבינו, כתוב במדרש. היה עשיר גדול מאוד, הוא חזר, והחניה הראשונה שעשה בארץ ישראל הייתה בשכם. שכם, כמו שרש"י אומר, תמיד פורענות יש לנו עם שכם. מה קרה בשכם? אחת מהבנות של יעקב, דינה, שהייתה צדיקה, יצאה לטייל כדרך אנשים. היה אז קניון חדש בשכם, הלכה לראות חנויות בקניון. ואז קרה מה שקרה, שכם בן חמור, מצא חן בעיניו, לקח אותה, תפס אותה, ועשה מה שעשה. ובאמת, מה ששכם בן חמור עשה, זה באמת עוול גדול מאוד. מכיוון שקודם כל משפחת יעקב, יצחק עוד היה חי, ואברהם היה זכור בארץ ישראל. צריך לדעת, הייתה משפחה מאוד מאוד חשובה, מאוד מכובדת. וחוץ מזה, שגם היה ידוע שהמשפחה, המשפחה של אברהם, יצחק ויעקב, מאוד מאוד שומרים על קדושה וצניעות. לעשות כזה דבר, לחטוף את אחד הבנות, זה באמת היה עוול מאוד מאוד גדול מצד שכם בן חמור. שמעון ולוי שמעו את זה. בין כמה הם היו, שמעון ולוי? אומרים חזל, ואפשר לעשות את החשבון, זה חשבון פשוט. שמעון היה בן 13, לוי היה צעיר ממנו, היה בן 12, שמעו את זה, הם דנו בדין תורה את כל אנשי שכם למיטה. וכמה זמן לקח להם לבצע את זה? כמה שעות. הבנים של יעקב, הם לא היו אנשים פשוטים, אז החזל מלמדים אותנו שהכוחות של בני יעקב הם היו כוחות רוחניים. לכן הם הלכו, לקחו זה, כל אחד לקח חרב, פשוט הרגו את כל אנשי שכם. כמה הם אנשים הם הרגו? 24,000 איש. הרגו את שכם, הרגו את חמור, הרגו את... לא השאירו בן אדם אחד בשכם. שני ילדים, נערים, בן 13 ו-12, הרגו את כל שכם. כאשר הם באים ולקחו, והוציאו את דינה משם, כאשר הם באים ליעקב אבינו, מה יעקב אבינו אומר להם? אומר להם יעקב אבינו, אחרתם אותי בעיני עם הארץ. מה הם אמונים לו, שמעון ולוי? מה הם אמונים ליעקב אבינו? הם אומרים לו תשובה שכנראה רובנו או, לא, או אפילו כולנו מזדהים איתה. מה שמעון ולוי אומרים ליעקב אבינו? הכזונה יעשה את אחותנו? כזה דבר, כזה עוול הוא עשה? ודנו אותם לדין מיטה. אבל באמת, אף על פי שלפי האמת, ושאלתי כמה צדיקים, אמרתי להם, תגידו, עם מי אתם מזדהים? עם יעקב אבינו שאמר להם למה עשיתם את זה, עם שמעון ולוי שהרגו? אז אמר לי אחד, ואמר לי בצורה הכי אמיתית, אמר לי, תשמע, אם הייתי שם, הייתי מצטרף אליו. עד רבה. מה זה, באמת זה עוול גדול מאוד, הדבר הזה. אבל, עם כל זה, חז"ל אומרים לנו, חז"ל מגלים לנו, זה הייתה טעות. הם טעו שהם עשו את הדבר הזה. עכשיו, בוא ננסה להבין, מדוע הם טעו? מדוע שמעון ולוי זה נקרא שהם עשו טעות? באמת הם עשו דבר נורא מאוד, והם צודקים, על פי דין תורה הם חייבים איתה. כל הששכם חייבים איתה, מדוע הם טועים? אומר הזוהר הקדוש, עם כל מה שאנחנו יכולים להזדהות ולהבין את שמעון ולוי, עם כל זה, יש את הצדיק בדור, יש את יעקב אבינו, הוא הצדיק שבדור, אתה צריך ללכת לשאול את יעקב אבינו מה לעשות. אסור, עם ישראל בנוי בדרך התורה, ודרך התורה אומרת שיש את הצדיקים שבדור, ואנחנו צריכים ללכת לשאול את הצדיקים שבדור איך להתנהג. ואם לא, אנחנו לא שואלים את הצדיקים שבדור, אז אנחנו בעצם לא מתנהגים על פי התורה. אז כל אחד מתנהג, איש הישר בעיניו יעשה. כדי לעשות אחדות וללכת באמת בדרך התורה, צריך לשאול את הצדיק. אומר הזוהר הקדוש, לכן שמעון ולוי היה עליהם טענה. על הדבר הזה שהם הרגו את כל אנשי שכם, הייתה עליהם טענה. למה לא הלכתם לשאול את יעקב אבינו, אם להרוג או לא להרוג? אבל, ובאמת, אנחנו לא, כרגע לא ניכנס לנושא הזה. אבל באמת, יש פה דברים מאוד מאוד עמוקים בטעות של שמעון ולוי. זה לא פשוט הטעות של... זה לא שבעומק הדבר, מה שהם לא שאלו את יעקב אבינו, יעקב אבינו ראה וידע דברים ששמעון ולוי לא ידעו. הם לא ידעו מה זה שכם. הם לא ידעו מה זה אנשי שכם. הם לא ידעו איך צריך להתנהג איתם. מדוע? כי היה פה דברים נסתרים. ואנשי שכם היו נשמות קדושות מאוד. נשמות יהודיות שנפלו לבין הגויים, שהם היו מאנשי שכם. לכן ברגע שהרגו אותם, אז שינו את כל סדר התיקון, ויש בזה סודות מאוד גדולים. לכן צריך תמיד לשאול את הצדיק, כי הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, שאנשים פשוטים לא רואים. אבל, אומר הזוהר הקדוש, הזוהר הקדוש שואל שאלה, מדוע, הרי ליעקב אבינו היו 12 בנים, מדוע שמעון ולוי עשו את זה? יהודה היה יותר גיבור מהם. לא היה, בעולם, באותו הדור, לא היה גיבור כמו יהודה. יהודה לא היה צריך בכלל לקחת חרב. יהודה היה הולך לשכם, מה הוא היה עושה? היה עומד מחוץ לשכם, היה שואג שתי שאגות, וכל שכם, כל שכם, כל הבתים בשכם מתמוטטים. זה חז"ל אומרים, היה לו גבורה, גבורה לא טבעית. מדוע דווקא, שואל הזוהר הקדוש, למה דווקא שמעון ולוי עשו את כל המעשה הזה? אומר הזוהר הקדוש, שמעון ולוי הם נקראים ענף הגבורות שבעם ישראל. שמעון זה הגבורות שבגבורות, ולוי זה גבורות יותר ממותקות. עכשיו קצת נסביר מה הכוונה ענף הגבורות. מה זה נקרא הגבורות בעם ישראל? מה כוונת הדברים? הגבורות זה כוח רוחני. זה כוח רוחני שזה מצטייר אצלנו, מתקבל אצלנו, כוח בנפש שזה מתקבל אצל האדם היהודי. למעשה, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאדם עושה הוא חייב גבורות. ברגע שלאדם אין גבורות, הוא לא יכול לעשות דברים. הוא חלש, אין לו את הכוח. אם אדם רוצה לעשות דברים ברוחניות או בגשמיות, הוא חייב שיהיה לו כוחות נפש פנימיים. הכוחות נפש הפנימיים, זה נקרא הגבורות, זה נקרא ענף הגבורות. אומר הזוהר הקדוש, ובאמת כל התיקונים וכל הגאולה, הכל תלוי בתיקון הגבורות. בהמשך קצת נראה את זה יותר. הכל זה תלוי בתיקון הגבורות. אבל, עם כל זה שהגבורות זה דבר מאוד מאוד עמוק ופנימי וחשוב לתיקון, עם כל זה אומר הזוהר הקדוש, היצר הרע, כמעט כל האחיזה שלו זה בגבורות. מה הכוונה? הגבורות הם שורש רוחני שבקדושה. וכמו שאמרנו, מאוד מאוד גבוה. אבל ליצר הרע יש אחיזה. הוא יכול לקבל דווקא מהענף הזה. באיזה אופן הוא מקבל דווקא מהענף הזה? הוא לוקח את הכוחות אליו דרכנו, דרך עם ישראל, דרך נשמות ישראל. מה עושה? כשיש לאדם גבורות, היצר הרע מסית את הגבורות האלה לצד שלו. מה זה אומר הלכה למעשה? זה אומר שאדם עם גבורות, היצר הרע בקל יכול להפיל אותו לכעס, להקפדה, למחלוקות, מריבות, מכות, לראות אחד על השני, לשים מטעני חבלה. כל זה נקרא האחיזה של היצר הרע בענף הגבורות. פירוש הדבר שכל הכעס וכל ההקפדה שיש בעם ישראל, כל המחלוקות שיש בעם ישראל, זה האחיזה של היצר הרע בענף הגבורות. ולכן מצד אחד התיקון שלו מאוד מאוד גבוה, אבל מצד שני הירידה שלו גם ירידה מאוד עמוקה. זה צד אחד של האחיזה של היצר הרע בענף הגבורות. הצד השני, מכיוון שהגבורות זה גם התלהבות הלב, ובקדושה זה מאוד גבוה, זה התלהבות הלב לקדוש ברוך הוא, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה צדיקים מאוד גדולים. אבל כשהיצר הרע נתפס בהתלהבות, לאן הוא לוקח את ההתלהבות הזאת? הוא לוקח את כל ההתלהבות הזאת לתאוות העולם הזה. וזה לקחת את האש הפנימית, במקום שהיא תבער, היא תלך לצד הקדושה, לצד הטוב, אז היצר הרע לוקח את זה לצד שלו. זה, לכן, הבירור של ענף הגבורות הוא בירור מאוד מאוד קשה. כל הדורות עם ישראל מברר את הענף של הגבורות. מי השורש של התיקון של ענף הגבורות בשבטים? אומר הזוהר הקדוש שמעון, לוי יחסית, בגלל שהוא גבורות יותר, יותר מתונות, לכן לוי תיקן את זה הרבה יותר מהר משמעון. מתי לוי תיקן את זה, את ענף הגבורות? א', בגלות מצרים שבט לוי למד תורה, ותמיד לימוד התורה מתקן. אז זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, זה היה בשעה שמשה רבנו ירד מהר סיני, והיה חטא העגל, אז משה רבנו בא וקרא בעם ישראל, מי לשם אליי? אומרת לנו התורה, ויספו אליו כל בני לוי. כל שבט לוי באו אל משה רבנו. מה הוא אמר להם? להרוג את כל מי שעשה את העגל. בזה שהם התאספו למשה רבנו, והרגו את כל מי שעשה את העגל, שבט לוי תיקן בשלמות גדולה מאוד את ענף הגבורות שלו, את החלק שלו. אבל שמעון זה תמיד יותר קשה לתקן. את החלק של שמעון זה תמיד יותר קשה לתקן, כי כמו שאמרנו, זה הזוהר הקדוש אומר, זה גבורות שבגבורות, זה גבורות קשות מאוד. לכן תמיד הרבה יותר קשה לתקן את שבט שמעון. אומר אחד המפרשים, לא, לפני זה, קודם לכן, ששמעון ולוי לא שאלו את יעקב אבינו לגבי אנשי שכם, אז כמו שאנחנו אומרים, מצווה גוררת מצווה, טעות גוררת טעות. טעו באנשי שכם, מיד אחרי זה, יש כבר ליצר הרע אפשרות להטעות אותם ולהכשיל אותם בעוד עבירה. מה הייתה העבירה הנוספת שהיצר הרע הייתה אותם? וזה כבר הרבה הרבה יותר קשה, הרבה יותר חמור, מכירת יוסף. אומר הזוהר הקדוש, מי שאחראי על מכירת יוסף היו שמעון ולוי. כל האחים הסכימו, אמת שכל האחים הסכימו, ולהבין את כל העניין של מכירת יוסף זה לא דבר פשוט, זה לימוד גדול מאוד בפני עצמו. אבל אומר הזוהר הקדוש, מי היה הדין בכל ההחלטה למכור את יוסף? שמעון ולוי. עד כמה? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. הוא אומר שבשעה שהם החליטו, הם קודם כל החליטו להרוג אותו, הם לא החליטו למכור אותו. דבר ראשון, הם החליטו להרוג אותו. וישמע ראובן, וראובן בא, שמע שהחליטו להרוג אותו. ראובן ידע שיש פה טעות, והוא רצה להציל אותו מידם. מה הוא אמר להם, ראובן? למה שנהרוג אותו בידיים? בוא נזרוק אותו לבור מלא נחשים ועקרבים. אומר, התורה מעידה לנו, מעידה, שראובן אמר את זה למען להצילו מידם. הוא רצה להציל את יוסף מידם, לכן הוא הציע את ההצעה לזרוק לבור מלא נחשים ועקרבים. שואל הזוהר הקדוש, אם אתה רוצה להציל את יוסף, שהשבטים לא יהרגו אותו, איזה מין הצעה זאת? איזה מין הצעה לזרוק אותו לבור מלא נחשים והקרבים? מה, הוא לא ימות שמה? אתה סומך על הניסים? אתה מציל אותו ואתה סומך על הניסים? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא מאוד. עד כמה שמעון ולוי היו גבורות, אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אומרים שמעון ולוי רצו לחתוך את יוסף לחתיכות קטנות. אמר ראובן, הוא אמר ראובן, ראובן אמר, לפחות אני אחזיר אותו שלם ליעקב, מת, אבל שלם, שלא יחתכו את הגופה שלו. זה אומר הזוהר הקדוש, זה דבר נורא מאוד. אז שמעון ולוי טעו בטעות הזאת, ומפה מתחילה השתלשלות למעשה שכל הדורות צריכים לתקן את מכירת יוסף. אז כתוב בספרי הקבלה, כי כתוב בספרי הקבלה, שכל דור ודור צריך לתקן את עוון מכירת יוסף. יש בזה הרבה דברים. וגם כאן נגיד, שהרי השבטים היו צדיקים גדולים מאוד, גם שמעון ולוי. איך יכול להיות שצדיקים רוצים לעשות מעשה כזה, להרוג את אח שלהם? איך אתם בכלל מעלים בדעתכם להרוג את אח שלכם? לכן גם צריך לדעת שזה שהם רצו להרוג את יוסף, זה לא בא מצד מקום רע, זה הייתה טעות כמובן, אבל זה הייתה טעות שהם חשבו שזה לשם שמיים, הם חשבו שזה מצווה להרוג את יוסף. היה להם סברה, מהלך שלם, שהם סברו שהם צריכים להרוג את יוסף. אבל זה הייתה, כמובן זה הייתה טעות, אבל הם סברו ככה. לכן הם עשו את זה לשם שמיים. ואז מתחיל להשתלשל מדור לדור התיקון של מכירת יוסף. אומר רבנו הארי הקדוש, 10 הרוגי מלכות, על מה הם נהרגו? על עוון מכירת יוסף. אומר אחד המפרשים, רבי צדוק הכהן מלובלין, שמעון גם בעצמו צריך תיקון. חוץ מזה שצריך לתקן בכלליות את עוון מכירת יוסף, שמעון בן יעקב, אף על פי שהוא היה צדיק, והוא עשה תשובה כבר בחייו על זה שהוא מכר את יוסף, עם כל זה עדיין היה צריך תיקון. אומר דבר נפלא מאוד רבי צדוק, הכהן מלובלין. אומר, יוסף כמה שנים סבל במצרים? כמה שנים הוא היה עבד במצרים? אז אנחנו יודעים, שנה אחת הוא היה בבית פוטיפר, ועוד 12 שנה הוא היה בבית האסורים. בסך הכל, הוא היה 13 שנים עבד במצרים. אומר רבי צדוק, בלשון הזאת הוא אומר, ובוודאי שרבי שמעון בר יוחאי היה גלגול של שמעון בן יעקב, וב-13 שנים של המערה הוא תיקן את כל עוון שמעון על מכירת יוסף. אז רבי שמעון בר יוחאי הוא משורש שמעון בן יעקב. והוא כבר כמובן המקום המתוקן של זה. מה זה המקום המתוקן של זה? בקבלה יש מושג כזה שנקרא השורש של ענף הגבורות. כל הצדיקים בכל הדורות, גם האבות הקדושים, שבעת הרועים, כל הצדיקים תמיד רצו להגיע לשורש הזה, כי הם ידעו שהגאולה תלויה בשורש הזה. אומר רבנו הארי הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי, ב-13 שנה שהיה במערה, בשנים האחרונות הוא זכה, שכתוב בתיקוני הזוהר, אליהו הנביא בא ולימד אותו את סודות התורה בבחינה חדשה, ואז הוא כתב את הספר שנקרא תיקוני הזוהר. שרבי שמעון בר יוחאי כתב את תיקוני הזוהר, אז אומר רבנו הארי, אז הוא זכה להגיע לתיקון השלם של ענף הגבורות, שנקרא גבורות בעתיק. ככה זה נקרא. וכל צדיק שמגיע למקום הרוחני הזה, של גבורות בעתיק, הוא מאיר את כל סודות התורה, כל פנימיות התורה הוא מאיר לעם ישראל. כך אומר רבנו הארי הקדוש. לכן רבי שמעון בר יוחאי, שזכה להגיע למקום הזה, לכן הוא זכה להאיר את כל סודות התורה לעם ישראל, שזה הזוהר הקדוש ותיקוני הזוהר, והוא אמר, באי חיבורה איפקון מגלותה, בלימוד הזה של הזוהר הקדוש יצאו מהגלות. מדוע? כי הגאולה תלויה בגילוי סודות התורה. אבל עכשיו אנחנו רואים, שכדי שהסודות התורה יתגלו, צריך לתקן את ענף שמעון, את החלק שנקרא הגבורות שבגבורות, שזה ענף שמעון. אומרים המפרשים, מכיוון שכל הנחלה של שמעון, זה הנחלה שלו, זה נקרא תיקון הגבורות הקשות. לכן אנחנו רואים המקום הזה לכל אורך הדורות, מלחמות בלי הפסקה כנגד עם ישראל דווקא מהמקום הזה. מדוע דווקא מהמקום הזה? כי שם זה תיקון הגבורות. אם אנחנו רוצים שהמקום הזה ייפול אצלנו, הכוונה, נזכה לקדש את המקום הזה, אנחנו צריכים לדעת, החיילים עושים את העבודה שלהם בעולם העשייה, אבל זה לא מתחיל מפה. זה מתחיל מעבודה רוחנית שלנו. ככל שאנחנו נתקן בתוכנו את הענף של הגבורות שבגבורות, ממילא, אז המקום הזה ייפול בידינו. או שבוודאי יתבטלו כל האויבים שלנו משם. וכל מה שהם עושים לנו, שאנחנו רואים כמו עכברים, יוצאים ממחילות, זה, כל זה, זה בעצם תיקון שלנו. אנחנו צריכים לתקן את זה כדי להתגבר עליהם. זה לא, החיילים עושים חלק, את החלק החיצוני של העבודה. החלק הפנימי של העבודה זה העבודה של כלל ישראל. זה תיקון ענף הגבורות. אומר רבנו, לסליחה, לפני רבנו, הזוהר הקדוש אומר, שעיקר תיקון הגאולה והשכינה, אומר זה להמשיך גבורות מתוקנות לשכינה, ועל ידי זה תבוא הגאולה. השאלה היא, הלכה למעשה, מה אנחנו צריכים לעשות הלכה למעשה כדי לתקן את הגבורות? מה העבודה שלנו בתיקון הגבורות? מה זה אומר לנו הלכה למעשה? הדברים מאוד יפים, אבל מה זה הלכה למעשה? רבנו שגילה הרבה מאוד תורות ושיחות וסיפורי מעשיות והרבה חיזוקים שהוא חיזק את עם ישראל, יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן שרבנו אמר על התורה הזאת שעם התורה הזאת חייבים ללכת עד ביאת משיח צדקנו, ואי אפשר יהיה לקבל את משיח צדקנו בלי העבודה של התורה הזאת. ומה זה התורה? התורה הזאת זה תורה בליקוטי מוהר"ן, תורה שנקראת הזמר ללוקאי ביודי רש פי בית. זה התורה של העין טובה, של הלימוד זכות, שרבנו אמר על שום תורה רבנו לא דיבר כאלה דיבורים כמו שהוא דיבר על תורה רש פי בית, מאוד מאוד דיבורים חזקים. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מה הסוד של התורה הזאת שרבנו דיבר עליה כל כך? אומר דבר נפלא, כל התורה זה ההלכה למעשה, זה ההבנה העמוקה איך אנחנו במציאות שלנו, כל אחד עם עצמו או עם החברים, עם המשפחה, איך אנחנו עובדים את העבודה של המתקת הגבורות, של תיקון הגבורות. כי כל התורה הזאת זה תורה שנכתבה הלכה למעשה כדי לעזור לנו להמתיק ולתקן את ענף הגבורות. לכן העבודה שלנו עכשיו, רבנו אמר את זה, זה כמו היה נבואה. תראו, אנחנו נראה קצת יותר בפנים את התורה, אבל זה היה כמו נבואה שעיקר הבעיה, עיקר העבודה, עיקר התיקון שלנו זה התורה הזאת. בברסלב תמיד היו אומרים על דרך הדרש שרמז לדבר, כתוב בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר. בפר זה אותיות רש פי בית, שאדם היהודי רוצה לבוא אל הקודש צריך לבוא בפר, ברש פי בית, תורה רש פי בית, וזה באים אל הקודש, כי זה העבודה של התיקון. אז התורה הזאת רבנו מלמד אותנו שם כמה וכמה יסודות מאוד מאוד גדולים, וזה כמו, זה כמו החלפת תוכנה פנימית, או לקחת משקפיים חדשות. רבנו מלמד אותנו איך להסתכל. רבנו שם מחלק את זה לכמה חלקים. איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, איך אנחנו מסתכלים על הסביבה שלנו, שהסביבה שלנו זה רוב עם ישראל. ורבנו שם גם אומר איך מסתכלים על רשעים גמורים. יש בעם ישראל, נניח שיש הגדרה כזאת שנקראת רשע גמור. נניח שיש כזה דבר שיקרא רשע. ובוודאי לנו שבדור שלנו זה מיעוט שבמיעוט. זה ודאי לנו שזה מיעוט שבמיעוט. שרוב עם ישראל לא נמצא בגדר הזה, ודאי. אבל גם אם נמצא אנשים שנקראים הרשעים הגמורים. רבנו אומר שאנחנו צריכים ללמוד לחפש. ורבנו אומר שם, זה עבודה. זה צריך לעבוד על זה. לחפש הסתכלות חיובית. לחפש נקודות טובות. קודם כל בעצמנו. לאחר מכן ברוב עם ישראל. ואחר מכן, מי שיכול, לא כל אחד יכול, אפילו ברשעים גמורים, רבנו אומר, תחפש בו דברים שעדיין הוא טוב בדברים האלה, ורבנו אומר, ועל ידי זה מתקנים את העולם. וזה פלא גדול, שרבנו מעמיד את תיקון העולם בהסתכלות הזאת, בהסתכלות החיובית, להסתכל, ללמוד. וזה צריך לדעת, זה צריך ללמוד, כי מאוד קל להגיד, בוא נסתכל בעין טובה על עצמנו, על אחרים, על הסביבה, על כל מה שקורה. להגיד את זה, זה מאוד קל. אחר כך, חצי שעה אחרי שמדברים על זה, הקפדה הכי קטנה, הכעס הכי קטן, משהו שלא נוח לנו, והוא רחום יחפר עוון, איזה משפט אנחנו שופטים? את עצמנו, את האחרים, ועם אדם הכל ומסתדר לו עם עצמו, עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, הוא מתחיל לדבר מה עם נתניהו, ואם נתניהו השבוע היה בסדר, אז הוא יגיע גם לאובמה, כי האדם רוצה לתפוס מישהו ולדון אותו לכמה שיטות של מיטה. זה, כל זה, זה עבודה פנימית שיש בתוכנו, שרבנו קורא לזה עבודת המשפט וההתבוננות. איך אנחנו שופטים ומתבוננים? הדבר הראשון, רבנו אומר, הכל מתחיל קודם כל שהאדם מתבונן בעצמו. זה נכון, וזה ודאי, שכל אחד מאיתנו יש לו מה לתקן. הקדוש ברוך הוא אדרבה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם לתקן. זה מידות לא טובות, זה תאוות מיותרות של העולם הזה. יש לנו בלבולים באמונה, לא תמיד אנחנו מסתכלים נכון על הקדוש ברוך הוא ועל התורה. ודאי שזה ככה, ודאי שיש לנו מה לתקן. אבל רבנו מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד גדול. לפני שאדם מתחיל להסתכל בחסרונות שלו, ומשהו צריך לתקן, קודם כל אדם צריך לראות את הנקודות הטובות והחיוביות שיש בתוכו, והכי חשוב זה שאנחנו נדע, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. והקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, שכביכול, גם הקדוש ברוך הוא אומר, נפשי חולה את אהבתכם. גם הקדוש ברוך הוא יש לו תאווה. אנחנו אומרים את זה בתפילות של הימים הנוראים. אבית התהילה מגושי אפר קרוצי חומר. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתיו של צדיקים. מי זה הצדיקים שהקדוש ברוך הוא מתפלא? מתאווה לתפילה שלהם? חז"ל אומרים, ועמך צדיקים כולם. אז הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילה, לדיבור, לאיזושהי נקודה טובה של כל יהודי לכל יהודי. אז היסוד מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. ואנחנו צריכים לדעת, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר מכל הבריאה כולה, ומראשית ועד אחרית, הוא ברא את כל העולמות וכל המלאכים וכל האומות וכל הכל 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 בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים, כל אחד צריך לדעת את זה בתוכו. אני בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה והכל זה בשבילי. כי חז"ל אומרים לנו, כל אדם צריך להגיד, לומר, כל העולם כולו לא נברא אלא בשבילי. ויש בזה אמת, אמת, אמת הכי גדולה בבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות בשביל כל יהודי. וצריך להבין את זה. הרי יש הרבה יהודים, באמת זה נכון, ואף על פי כן הוא ברא בשביל כל אחד מאיתנו באופן נפרד. כי יש השתלשלויות של הרבה עולמות, אז לכל אחד יש סדר העולמות שלו, וכל העולמות נבראו בשבילו, כל העולמות שלו נבראו בשבילו. וכשאנחנו מבינים ומחזקים בתוכנו את הטוב שיש בנו, שלכל יהודי, לא משנה איפה יהודי נמצא, יהודי יכול להיות ב-50 שערי תומה, יכול להיות בשיא התאוות של העולם הזה, הוא לא מאבד את הנשמה האלוקית שלו. או יכול להיות שיש מסכים על הנשמה האלוקית שלו. הוא שם על זה מסכים, אבל את הנשמה האלוקית הוא לא מאבד. את הקשר הפנימי הוא לא מאבד עם הקדוש ברוך הוא. אז זה דבר ראשון שאנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא לא, אסור לנו לחשוב אפילו, שהקדוש ברוך הוא זה כפירה גמורה, לחשוב שהקדוש ברוך הוא שונא איזשהו יהודי בעולם. אין דבר חלילה נגד התורה ונגד האמונה מלחשוב את הדבר הזה. וכשאנחנו נדע את זה, וגם נבין נקודה מאוד חשובה. העבודה שלנו היום, בדור שלנו, כי לכל דור ודור יש את העבודה שלו. בדור שלנו, כל כך הרבה קשיים יש ברוחניות, ברגע שאדם עושה איזושהי עבודה, אנחנו לא יודעים מה ערך העבודה למעלה. יש, הזכרנו את זה בעבר, בספר שער הגלגולים של רבנו ארי, ובעוד ספר שנקרא ספר החזיונות, של רבנו חיים ויטל שהיה התלמיד של הארי, הוא מביא את זה שמה בכמה מקומות, שיחה שהיה בין הארי לבין רבנו חיים ויטל. ופעם רבנו הארי הקדוש אמר לרבנו חיים ויטל, הוא אומר, ודע שבשמיים הערך של העבודה שלך וערך הנשמה שלך זה כמו תנא ואפילו כמו נביא. רבנו חיים ויטל שהיה אדם מאוד ענב, מאוד שפל בדעתו, אז הוא אמר לארי הקדוש, הוא אמר לו, איך זה יכול להיות? איך אתה יכול להשוות את העבודה שלי לעבודה של תנא ושל נביא? אמר לו הארי הקדוש, הוא אמר, אתה טועה. במה אתה טועה? אתה חושב שהערך של העבודה של האדם בשמיים זה לפי המעשים שהוא עושה. הוא אמר, הערך של העבודה בשמיים של האדם זה לא לפי ערך העבודה שלו, אלא לפי ערך הקושי שהוא מתמודד. מכיוון שיש כאלה שמתמודדים עם קשיים רוחניים מאוד גדולים, ככה אומר לו, מתמודדים עם קשיים רוחניים מאוד גדולים, לכן כל עבודה, כל פעולה שהם עושים נחשב מאוד מאוד בשמיים. ואומר לו בלשון הזאת, רבנו אריה הקדוש אומר לה, רבנו חיים ויטל בלשון הזאת אומר, ובדורות שלנו, שכוח הקליפה, תומה, התרבה והתעצם לאין שיעור, על כן כל עבודה קטנה בדור הזה נחשבת כעבודה גדולה בדורות קודמים. עכשיו שאנחנו ראינו את זה, למדתי עם זה, עם איזה תלמיד חכם, שראינו את הדבר הזה, אנחנו ניבלנו. אני אגיד לכם למה ניבלנו. רבנו אריה הקדוש נפטר עוד שבוע וחצי, זה 440 שנה לפטירת הארי, ה' באב, זה 440 שנה לפטירת רבנו הארי, 440 שנה, והוא אמר את השיחה הזאת לפני 441 שנה בצפת. מה זה היה צפת של אותם של 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 תקופת רבנו ארי? רק נזכור מי גר בצפת באותה תקופה. רבי יוסף קארו היה גר בצפת באותה תקופה, הרבי משה אלשיך הקדוש, רבנו חיים ויטל, הארי, הרדב"ז ועוד גדולי עולם. כל התורה למעשה של הדורות האחרונים התגלתה בצפת באותה תקופה. ועל התקופה הזאת, שהיו שם גילויים נוראים מאוד של קדושה ושל תורה, על התקופה הזאת אומר רבנו ארי הקדוש, הוא בדור שלנו שהתעצמה הקליפה לעד שיעור. אז ראינו את זה, אמרנו, אז מה נגיד אנחנו בדור שלנו? אם זה נאמר על צפת לפני 440 שנה, מה אנחנו נגיד על הדור שלנו? זה אפילו אפשר להגיד קל וחומר. זה אלף אלפים קל וחומר על התקופה שלנו. שמה, בצפת באותה תקופה, אנחנו בכלל לא מבינים איזה מציאות של קדושה ותארה נוראית שהייתה שם בצפת. ועל זה אומר את זה רבנו ארי הקדוש. ולפי דבריו, לפי דברי רבנו ארי, אם הוא אומר את זה על צפת שלפני 440 שנה, כל מעשה קטן עכשיו, מה זה מעשה קטן בדור שלנו? מה זה? אמרתי לי, השבוע אמרתי לזה יהודי, רציתי קצת לחזק אותו. אמרתי לו, אתה יודע, אתה הולך עם כיפה, אתה יודע מה זה ללכת בדור שלנו עם כיפה? אתה אדמור. בדור שלנו, מי שהולך עם כיפה הוא אדמור. אתה במדרגה של אדמור. ואם אתה תגדל קצת זקן, אתה מקובל אלוקי. עלית מעל אדמור. אתה יודע מה זה בדור שלנו? זה חידוש גדול מאוד הדבר הזה. ואנחנו צריכים לדעת שזה רבנו ארי הקדוש, הבן איש חי אומר, כל דברה זה מפי השכינה הקדושה. זה מאוד מאוד לא פשוט ההשתדלות שלנו, שאדם מתאמץ בדור שלנו, התאמצות ללכת לשיעור תורה, התאמצות ללכת לבית כנסת, להתפלל. כל שכן שאדם משתדל להתקרב לצדיק, משתדל להתבודד, משתדל להגיע לכל פעם למקום יותר ויותר קרוב ופנימי. בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, אתה רואה לדעת, אנחנו בכלל לא מבינים מה משמעות הדבר. עם הארי הקדוש, עוד דבר שהוא אומר לו, וזה כתוב בספר שער הגלגולים, הוא אומר לו, ודע שאין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את האבונות שלך. עכשיו, מה היה האבונות של רבנו חיים ויטל? דבר אחד הוא כן כותב, אבל בדרך כלל הוא לא כותב את זה. אז מרחם, מה האבונות של... היה צדיק מאוד גדול, אבל אלף על פי כן, הוא אומר, היה לי האבונות. אז רבנו הארי הקדוש אומר, אין הקדוש ברוך הוא מחשיב לך את האבונות שלך. למה? כי הקדוש ברוך הוא רואה את כוחות התומה שסובבים אותך, והם מחטיאים אותך, והם אשמים, לא אתה אשם. וזה היה לרבנו חיים ויטל, שאת כל הקבלה לעם ישראל הוא גילה. אז העידו עליו שהיה נשמת משיח, היה יכול להיות משיח בן יוסף, רבנו חיים ויטל. אז כל זה נאמר עליו, כמה לימוד זכות יש עלינו ועל הדור שלנו. ואנחנו צריכים לדעת, זה לימוד זכות עצום, וזה מה שרבנו אומר לנו. רבנו אומר לנו, תתבוננו בדברים. תתבוננו בדברים. מדוע? כי היצר הרע, אחד העבודות של היצר הרע, וכנגד זה, רבי נחמן מברסלב מאוד מאוד עומד כנגד הנקודה הזאת. היצר הרע מאוד רוצה להחליש את האמונה של האדם בעצמו, ולהכניס את האדם לכבדות ולעצבות. ואומר, בספר חיים מוהר"ן, אומר רבי נחמן, יותר מיש שהיצר הרע רוצה את כל העבירות שבעולם, הוא רוצה יהודי עצוב, את העצבות. אומר רבי נחמן, היצר הרע מכשיל את האדם בעבירות, לא בשביל העבירות, בשביל מה? בשביל העצבות שבא אחרי העבירות. יהודי מדוכדך, יהודי עצוב, יהודי שלא מאמין בעצמו, זה יהודי שלגמרי נמצא בשבי של היצר הרע, של הסמך מם. לכן רבנו גילה לנו את התורות האלה, הוא גילה לנו הרבה מאוד דרכים להתבונן בנקודה הזאת, שנאמין בעצמנו, שנאמין בחשיבות שלנו. זה לא פשוט, יהודי בדור הזה הולך לבית כנסת להתפלל, זה לא דבר פשוט. מדוע זה לא דבר פשוט? אנחנו לא יודעים כמה סטרה אחת, כמה קליפות, כמה מניות יש לו מהבית שלו עד בתוך הבית שלו זה מתחיל. הוא יוצא החוצה, עושה פסיעה. זה לפעמים אנשים אומרים לי, מה אני, תן לי עכשיו לכבוש מוצב בסוריה, יותר קל לי לאשר ללכת לבית כנסת. זה מרוב המניות, מרוב המלחמה הרוחנית שיש על האדם. לכן אנחנו צריכים לדעת, רבנו ארי הקדוש מגלה לנו את זה. הערך של העבודה למעלה נחשבת לפי הקושי, לפי ההתמודדות שאדם מתמודד. בדור שלנו זה לא דברים פשוטים. זה דבר אחד. דבר שני, שהיה לנו קצת בירור בנקודה הזאת בתקופה האחרונה. אמרנו קודם שההתחלה של לראות בתורה ושפי בית, לראות נקודות טובות, זה שאנחנו נבין ואחר כך גם נעמיק את האמונה שלנו בזה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, והוא אוהב כל יהודי. עד כמה אוהב אותנו? אינסוף, באהבה אינסופית. אין גבול לאהבה של הקדוש ברוך הוא לכל יהודי. זה המציאות האמיתית הפשוטה, ולא רק זה שאנחנו צריכים לדעת את זה, אנחנו צריכים לחפש דרכים להתחבר עם הדבר הזה, עם הנקודה הזאת. הבנו אומר שאחת הסיבות שאדם יהודי נופל, לאן שנופל, ומתרחק מהאמת ומהתורה, השורש הזה, כי הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. זה היצרה, יש יצרה כזה שמכניס בלב של האדם, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך. למה הוא לא אוהב אותך? הוא לא אוהב אותך מכיוון שאיך שאתה נראה, גם אתה לא היית אוהב את עצמך. גם אם אתה היית הקדוש ברוך הוא, לא היית יכול לאהוב אדם כזה. אבל פעם מישהו אמר לי, תשמע, אני אגיד לך את האמת, לפי איך שאני, אם הייתי צריך לחפש מישהו לגור איתו בדירה אחת, לא הייתי מוכן לגור עם אחד כבודי. אני לא יודע איך אנשים לא רואים מי אני. אז זה הנקודה שאדם כבר לא מאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור הזה היה, זה למעשה שני סיפורים, זה שתי מקרים, שהיה, אחד היה לפני 3 חודשים, אחד היה לפני 3 שבועות, 2-3. יש לי ידיד, שהידיד שלי הוא חידוש מאוד גדול. אני אמרתי לו, אתה שם מבלבל את כל המערכות בשמיים, בזה. יש לו איזה מין דעת שהוא מבלבל שם את כל המלאכים. לפני שאני אספר את הסיפור, אני אספר סיפור אחד שזה. שמו. לפני, זה היה לפני כמה חודשים, זה לא שחד משני הסיפורים, זה סיפור קודם לשני הסיפורים. לפני כמה חודשים, הוא בא, הוא גר לידי, הוא בא, הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני נוהג כל לילה, לפני שאני הולך לישון, לעשות חשבון נפש. הוא אומר לי, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אתה יודע שיש לי יצירה ואני עושה טעויות. אמרתי לו, כן, אני יודע. הוא אומר לך, אני עושה חשבון נפש. הוא אומר, אתמול בלילה, הלכתי לישון, עשיתי חשבון נפש על מה שעשיתי אתמול, ואיך אני אומר את האמת, עשיתי טעויות אתמול. לא שאלתי אותו מה הטעויות, הוא אמר לי, עשיתי טעויות. הוא אומר, עשיתי חשבון נפש. הלכתי לישון, הרגשתי חוסר שקט, שזה לא התקבל, התשובה שלי לא התקבלה. טוב, לא התעצלתי, ישבתי על המיטה, עשיתי עוד פעם חשבון נפש. הלכתי לישון, לא התקבל. עכשיו, הידיד שלי הוא מאוד גבורות. אמרנו, תיקון הגבורות הוא מאוד גבורות. אומר לי, תשמע, פעם שנייה שעשיתי פעמיים חשבון נפש, לא נותנים לי לישון בשקט, אני לא רגוע, אז הוא התרגז. הוא קם על הרגליים, סיפור אמיתי, הוא קם על הרגליים ואמר, אני רוצה לדעת אם יש איזה מלאך או מישהו שמקטרג עליי בשמיים. ואם יש מישהו שמקטרג עליי, אני רק מבקש בקשה אחת. תוריד אותו לעולם הזה, ל-12 שעות, תן לו את היצר הרע שלי, ואחר כך יעלה לקטרג עליי. אומר, אתם יודעים איזה, הוא אמר לי, אתה יודע איזה רגוע הלכתי לישון? ידעתי שלא יהיה מלאך אחד שמוכל לרדת 12 שעות לעולם הזה לקבל את היצרה שלי. זה שום מלאך לא מוכל לרדת לעולם. אומר, באותו לילה ישנתי רגוע לגמרי. אמרתי לו, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שבלבלת את כל הבתי דין למעלה, בלבלת. אז היהודי הזה, זה סיפור אביתי שהיה לפני 3 חודשים. יש לו אח, לידיד שלי יש אח, תלמיד חכם מאוד גדול, ראש כהל, אתם באמת תלמיד חכם גדול, ולאח הזה יש חבר מאוד טוב, שהוא הכיר אותו בחוץ לארץ, והחבר הטוב הזה הוא יהודי, הוא לא ישראלי, הוא יהודי, הוא גר בארצות הברית, ומאוד מאוד עשיר, מאוד מאוד מצליח, ואין אדם יותר רחוק ממנו מאמונה ומתורה. האחים סיפרו לי כבר כמה פעמים על החבר שלהם שם בארצות הברית, מתוך חיפוש, מה אפשר לעזור לו. הוא מתנגד, היהודי הזה מתנגד, אסור להזכיר את המילה תורה לידו, אסור להזכיר את המילה אמונה, הקדוש ברוך הוא, כלום. וסיפר לי הראש כהלל, שהוא ידיד שלו, אמר לפני כמה שנים, אספתי כסף לכהלל, אמרתי לו, הלכתי לבקש ממנו, אמרתי לו, כמה דולרים, לא רציתי שהוא, אני ידעתי שהוא לא ייתן לי, למרות שהוא עשיר מאוד גדול, ידעתי שהוא לא ייתן לי. למה הוא לא ייתן? הוא לא ייתן לי, עקרונית הוא לא ייתן לי. ברגע שהוא ידע שזה בשביל מצוות צדקה לתורה, על זה הוא לא נותן. הוא אומר, הוא לא הסכים לתת לי, הוא סיפר לי, האח הזה, הוא אומר, דולר אחד הוא לא הסכים לתת לי, ואני רציתי לקחת בשביל לזכות אותו, שיהיה לו איזה זכות, לא הסכים בשום פנים ואופן. לא כי הוא אכפת לו על הכסף, כי זה לשם מצווה. מצוות הוא לא מוכן בשום פנים באופן שיהיה לו. היהודי הזה לפני 3 חודשים הגיע לביקור לארץ, ומכיוון שהם ידידים טובים, הראש כהלל ואותו יהודי, אז הוא בא להתארח אצלו, לא כל הזמן, הכוונה בא לביקור, והראש כהלל הביא את היהודי הזה לידיד שלי, שהוא חידוש. עכשיו, הידיד שלי גם מכיר את היהודי הזה, והוא כבר אמר לי, שמע, הוא הולך להגיע אליי בן אדם הכי בעייתי בעולם, אני לא יודע מה אני אעשה איתו. עכשיו, הוא גם לא יודע, הידיד שלי לא בן אדם שידע כל כך לשתוק. הוא לא אחד ששולט על תמיד על השתיקה. אני אומר, חצי שעה, 40 דקות, עברנו בשקט, לא הזכרנו לא תורה, לא אמונה, לא הקדוש, אנחנו דיברנו על כל מה שהוא רוצה לדבר. על אובמה, על כדורגל, על כדורסל, מה שהוא רוצה לדבר, דיברנו איתו. אומר, אחרי איזה 40 דקות, אומר לי, הידיד שלי, אומר לי, שמע, אני כבר לא יכולתי, אומר, אני לא יכול לדבר, לא להזכיר מלחץ של אבולה, לא להזכיר דיבור אחד של הקדוש ברוך הוא, אומר, אני לא יכול לשבת ב-40 דקות ולא להגיד איזשהו מילה. אז אומר, לא ידעתי מה לעשות, אבל ידעתי, אני אגיד דבר אחד, הוא בורח. אז אומר, אז בלב התפללתי תפילה קצרה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי את הדיבורים הנכונים. איך שהוא התפלל, הוא בא אליו, והוא פונה עכשיו אל היהודי הזה. אומר לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אז הוא מרוב אלב לא הבין בכלל מה עכשיו, אף פעם לא אמרו לו כזה דבר. אז הוא לא יודע איך להתגונן כנגד כזה דיבור. אז הוא אומר לו, אבל הוא לא יודע לענות. אז הוא אומר לו, מה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותי שאני חי עם גויות? אמר לו, לא רק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך שאתה חי עם גויות, הקדוש ברוך הוא גם שלח אותך והוא רוצה שאתה תחיה עם גויות. והוא נמצא איתך גם שאתה חי עם גויות. הוא הסתכל עליו בלם, אמר, איך אתה אומר כזה דבר? זה עוד, אף פעם לא שמעתי. הידיד שנתחיל לספר לו, קבלה, הוא התחיל להזכיר לו, שלמה המלך מברר ניצוצות קדושה מבין הגויות, וכל הדורות צריכים לברר את זה, והדור האחרון צריך לברר את זה. והוא התחיל להסביר לו תורה שלמה על פי הסוד, על כל הירידה, לברר ניצוצות קדושה עם גויות, ובסוף הזה הוא אומר לו, ואתה, הקדוש ברוך הוא בחר בך שאתה תהיה הנשמה שמבררת ניצוצות קדושה שם, באיפה שאתה נמצא, ותדע לך שהוא אוהב אותך. אני רוצה לספר לכם משהו, היהודי הזה דחה 3 שבועות כל פעם את הטיסה שלו עוד פעם ועוד פעם, וכל יום יומיים הוא היה בא אל הידיד שלי לשמוע ממנו עוד פעם את כל התורה הזאת, ורק היה רוצה לשמוע אם הוא בטוח, אם הוא עומד אחרי המילים האלה שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו. איכשהו שמע רק את המשפט הזה, כל הנשמה שלו התהפכה. הנשמה של היהודי הזה התהפכה לגמרי. זה היה מקרה אחד. מקרה שני היה לפני 3 שבועות, גם הידיד שלי ישב עם עוד 3 ברסלבים, נשאו ביחד, התוועדו באיזשהו מקום, וחמו של אחד מהברסלבים הגיע, אבא של אשתו של אחד מהברסלבים. הוא הסביר לי, מי היהודי הזה? היהודי הזה הוא יהודי בן 80, יהודי בן 80, עשיר גדול, עבר את כל חוויות העולם הזה עבר. עכשיו, הוא לא טיפש, הוא לא יהודי טיפש, הוא יהודי חכם, פיקח, ויש לו חתן, בת וחתן, ברסלבים. אז כל היום הוא מתווכח איתם, כל פעם שהוא רואה אותם, הוא מתווכח אותם. הידיד שלי סיפר לי שהחתן שלו ראה שהוא הגיע, ישר ראיתי עננה כבר על הפנים שלו, אמר, אוהב, השם מעזור, עוד פעם אני הולך לשמוע עכשיו את כל השטויות שלו, את כל הביזיולות שלו. אז לא, אף אחד בכלל לא רצה לדבר איתו. אבל הידיד שלי אמר לכם, הוא חידוש. אז איך שהוא התיישב שם, אז הוא אמר לו, אז הוא גם חיכה של עת רצון, שהם ישבו קצת לבד, אמר לו, אתה יודע, אני רוצה להגיד לך, אתה יודע, אני רואה עליך איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. איך שהוא אמר לו, לא, זה לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי. אמר לו, למה אתה חושב שהוא לא אוהב אותך? ואז תשימו לב, יהודי שכל הזמן רק מתווכח נגד התורה, נגד הדת, תשמעו מה יוצא מפיו. הוא אומר, אתם יודעים כמה פעמים ביקשתי מהקדוש ברוך הוא לחזור בתשובה, והוא לא יחזיר אותי בתשובה, זה סימן שהוא שונא אותי. אז הילדית שלי, אמר לו, לא, אתה לא הבנת. הוא לא יחזיר אותך בתשובה בגלל שהוא אוהב אותך, דווקא מחמת האהבה. אמר לו, הוא לא אדם טיפש, אמר לו, תסביר לי את זה, איך אתה אומר את זה? אז אמר לו, תשמע, אני אגיד לך, זה כתוב בזוהר הקדוש, שאדם עושה מצוות, הוא זוכה לגן עדן תחתון. אבל יש גן עדן עליון. לגן עדן עליון זוכים לפי הרצונות. כשאדם יש לו רצונות גדולים מאוד לעשות מצוות, לפי הרצונות זוכים בגן עדן עליון. הידיד שלי אמר לו, בוא תשמע, אתה גן עדן תחתון כבר יש לך. אתה כבר זכית. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? הקדוש ברוך הוא רוצה ממך את הרצונות שאתה כל הזמן תרצה ותחשוף אליו. לכן הוא לא עזר לך לחזור בתשובה. אם היית חוזר בתשובה, היית עושה את המצוות. אני אומר לך, גן עדן תחתון, מה הוא עושה? הוא מנע ממך את המצוות כדי שאתה כל פעם תצטער ותרצה יותר ויותר, כי הוא רוצה לתת לך ישר את הגן עדן עליון. הוא ישב איתו, הייתה פה שיחה גדולה מאוד, להעמיק מאוד מה כוונת הזוהר, איך זה אומר, איך זה מסתדר מכל הצדדים. סיכומו של דבר היה, עוד לא סיכמו את זה סופית, אבל כבר דיברו על זה, שבעזרת השם הוא בא, הוא נוסע איתם בנסיעה הקרובה, כלומר בראש השנה לאומן, אותו יהודי רוצה לנסוע איתם לאומן. אז כל זה, מה סיפרנו? למה סיפרנו את זה? שזה רבנו גילה לנו. רבנו גילה לנו, זה, לפעמים זה נסתר מאיתנו. אבל ההסתכלות השלילית שלנו על עצמנו, או על אחרים, ההסתכלות השלילית הזאת, זה עצמו המסכים של הסמכמים, של היצר הרע. וברגע שאנחנו זוכים לבכוע את המסכים האלה, לכן רבנו אומר, שאם אנחנו דנים לקו זכות יהודי, אנחנו דנים אותו לקו זכות, אז רבנו אומר שם הדבר לא מובן. הוא אומר, ובאמת אנחנו מעלים אותו מקו חובה לקו זכות. כשאנחנו מסתכלים בעין טובה על יהודי, באותו רגע הוא מקבל אירורים ורצונות להתקרב אל האמת ולקדוש ברוך הוא. זה העין טובה. לכן מה שאנחנו צריכים לתקן, וזה בפרט עכשיו בשלושת השבועות, גם שיש את המלחמה וגם שיש את שלושת השבועות, בעיקר אנחנו צריכים לתקן את המידה הזאת ואת הנקודה הזאת של ההסתכלות החיובית, מכיוון שאנחנו לא יודעים כמה אחיזה, כמה יניקה יש לרע, ליצר הרע ולאומות מהנקודה הזאת. ושימו לב, אמרנו, המלחמה הזאת זה כבר כמה, לא יודע, הם ספרו כבר 2,000 טילים הם ירו, אולי קרוב ל-2,000 טילים ירו, טילי טילים של הלכות, זה הכל יתגלה תורה בעזרת השם. זה מה שכתוב, שרבי עקיבא היה דורש טילי טילים של הלכות מכל עוקץ ועוקץ, אז זה מכל הטילי טילים יהיה טילי טילים של הלכות. אז כל המלחמה הזאת, כמו שאמרנו, זה האחיזה והיניקה של שבט שמעון, ושבט שמעון זה הגבורות, זה התיקון של הגבורות. התיקון של הגבורות זה התורה רשפי ב', זה העין טובה, זה הלימוד זכות, זה ההסתכלות החיובית עלינו, ההסתכלות החיובית על אחרים. ויש רמז לדבר, אנחנו יכולים לראות רמז, סימנים לדבר. לא, זה דברים שאי אפשר להגיד אותם בוודאות מוחלטת, אבל סימנים לדבר. שימו לב איך כל המהלך התחיל. שימו לב איך זה התחיל. הכל התחיל מהחטיפה של השלושה בחורי ישיבה. אני חושב שכל אחד שם לב לזה. באותו יום שחטפו את השלושה בחורים, באותו יום משהו קרה בכל עם ישראל. עד החטיפה, ולצערנו הרב, ראינו אין ספור מחלוקות בעם ישראל. לא היה פינה, לא היה דלת אמות שלא היה ארבע מחלוקות. על כל פינה בדלת אמות היה מחלוקת. שתי יהודים, ארבע מחלוקות. שלושה יהודים, 27 מחלוקות. הכל זה היה איזה מין סדרה כזאת מתרבה בצורה לא מובנת. והמחלוקות. באותו רגע שנודע החטיפה הזאת, ממש הרגישו שירה אור של אחדות לעם ישראל. ועכשיו אנחנו, ברוך השם, אנחנו רואים שזה גם ממשיך, זה ממשיך. אבל אנחנו צריכים לדעת, זה העבודה שלנו בשלושת השבועות. העבודה שלנו בשלושת השבועות זה להרבות אחדות בעם ישראל, ולהרבות אחדות בעם ישראל זה להסתכל, ללמוד איך להסתכל בעין טובה, לדון לכף זכות, לראות ולהאמין שהקדוש ברוך הוא באמת לאמיתה, זה האמת לאמיתה, הפוך. כל טענה אחרת זה היסע מחמם בעצמו, שבאמת לאמיתה הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, ורוצה שכל יהודי הוא לא מתייאש, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאף בן אדם, מאף יהודי. בעזרת השם, אמרנו, יאיר לפיד יחזור בתשובה, והוא בחור מאוד מוכשר, יהיה לו חברותה בישיבה של הרב שלום ארוש, סידרנו לו עוד שנה להתייחס אליו בכבוד, הוא ילמד הלכות שבת, הוא יהיה מורה הוראה בהלכות שבת, נבוא נוכל, אפשר יהיה לשאול אותו שאלות את הרב יאיר לפיד בישיבה של הרב שלום ארוש, חוץ של חסד. אז זה העבודה שלנו, זה הנקודה של העבודה שלנו בשלושת השבועות, לתקן את חורבן בית המקדש, שחז"ל אומרים לנו, שנאת חינם. אהבת חינם זה העבודה של תורה רשפי בית. זה להתחיל להסתכל, לקבל את העין טובה. ככל שנזכה לזה, אחר כך האדם יכול להעמיק ולתקן את עצמו. עכשיו אנחנו רוצים להגיד הודעה. הודעה קצרה לגבי ראש השנה, לגבי ראש השנה באומן. דבר ראשון, בעזרת השם אנחנו עוד נרחיב את זה לקראת כשאנחנו מתקרבים, לראש השנה, אז יותר מדברים על כל הנושא הזה. אבל אחת המתנות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בדור שלנו זה הנסיעה וההתקבצות והתפילות אצל רבנו בראש השנה באומן. יש בזה אין סוף של תיקונים וסודות ורחמים וחסדים שמושפעים על עם ישראל מהנסיעה הזאת. בעזרת השם, בלי נדר, אנחנו נלמד את זה. אנחנו נלמד את הנושא הזה, כי זה צריך להקדיש לזה את הזמן שלו, כי זה סוגיה. זה סוגיה שלמה בפני עצמה. בינתיים, אתה יכול קצת לראות את זה בדיסק של יוסף הצדיק. יש דיסק שנקרא יוסף הצדיק, שם קצת דיברנו על הנקודה הזאת. אבל אנחנו מדי פעם מפעם לומדים את כל הנושא הזה. זה נושא מאוד מאוד עמוק, העניין הזה. אחת המתנות הכי גדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לדורות שלנו, לדורות האחרונים, זה הנסיעה וההתקבצות בראש השנה באומן. יש בזה הרבה מאוד דברים מאוד מאוד עמוקים בדבר הזה. יש בזה סודות מאוד גדולים, ואנחנו נדבר על זה. אנחנו בעזרת השם, ככל שנתקרב לראש השנה, אנחנו קצת נדבר מה זה ראש השנה. מדוע דווקא בראש השנה, שזה יום תיקון העולם? ראש השנה זה נקרא יום תיקון העולם. מדוע? כי האדם הראשון נברא בראש השנה, באלף בתשרי, באותו יום הוא גם חטא ונגזר עליו הגירוש מגן עדן. לכן ביום הזה אנחנו מתקנים עד חטא אדם הראשון. וככל שאנחנו זוכים יותר אנשים נסוע ויותר מתקפצים בראש השנה, אנחנו ממשיכים את כל הרחמים ואת כל החסדים על עם ישראל. אז אני אספר לכם אחד ההגדרות ששמעתי מאחד הצדיקים שבדור, שמעתי את זה ממנו לפני כמה שנים. הוא אמר ששורש כל העולמות, כל ההשפעות וכל התיקונים בדור שלנו זה בציון באומן, וכל הגאולה תלויה בנסיעה הזאת. לכן צריך מאוד מאוד בעזרת השם להתחזק, להתבונן בזה, כל אחד יראה מה הוא יכול לעשות, כי רבנו אמר במפורש למסור את הנפש על הנסיעה הזאת. רבי נתן אמר שווה לאדם לבוא ל-80 שנה, ואם יבטיחו לו שפעם אחת הוא יהיה בציון של רבנו. פעם אחת הוא אמר שווה לו לבוא כל ה-80 שנה לעולם הזה בשביל פעם אחת. ורבנו לקח על עצמו, הוא לקח עדים על הדבר הזה, והוא אמר אני מקבל על עצמי להמשיך לכל אדם שיש לי ויגיד את התיקון הכללי להמשיך. הרבנו קיבל את זה, הוא אמר את זה לפני שני עדים, אני אעשה לו טובה נצחית ואני אביא אותו לכל התיקונים שלו. לא היה צדיק שהבטיח את זה בצורה כל כך מפורשת וכל כך ברורה וחדה כמו רבנו. רבנו אמר, זה היה לפני פטירתו, ורבנו ידע שהוא עומד להיפטר מן העולם. הוא לקח שני עדים, הוא אמר, אתם העדים שלי על מה שאני אמרתי, שמי שיגיע לציון שלי ייתן פרוטה לצדקה ויגיד תיקון הכללי, אני אעשה לו טובה נצחית, ואם אני אצטרך אני אוציא אותו אפילו בפאות מהגיהנום. ואני רוצה להגיד לכם, רוצה לספר לכם, אני מכיר כמה וכמה ידידים טובים שלי שבאבונותינו הרבים בשנים האחרונות הם נפטרו, והם באו, וכולם באו בחלום, כולם, את כולם ראו בחלום, ואת כולם ראו אותם במצב מאוד מאוד טוב למעלה, והנקודה שלהם הייתה ההתחברות עם רבנו. זו הייתה הנקודה שלהם, שרבנו אמר אני אעשה לכם טובה נצחית. זה לא היה דיבורים באלמה, רבנו היה את הכוח הזה, לצדיק יש את הכוח להבטיח ולפעול את הדברים האלה. לכן צריך בעזרת השם, אנחנו עוד נרחיב בזה, אבל צריך מאוד מאוד להתחזק בנקודה הזאת של אנחנו, החברים שלנו, לעורר, לחזק כל אחד, להתחזק בנסיעה הזאת, כי כל עם ישראל, בכלל ובפרט אנחנו תלויים בנסיעה הזאת, בכמה רחמים וחסדים נמשכים על ידי הנסיעה הזאת. בעזרת השם, בסייעתא דשמיא ובשמחה גדולה, אנחנו רוצים להודיע שביחד עם רוני וארגון שמיים, אנחנו עושים נסיעה ביחד. אנחנו מאוד מאוד נשתדל שבנסיעה הזאת יהיה התארגנות ביחד. מדוע? מכיוון שמי שקצת מכיר את ראש השנה באומן, ברוך השם, כן ירבו, יש לו 30,000 איש, והרבה פעמים הולכים לאיבוד, לאיבוד בתוך כל הימים האלה. אדם לא מוצא את עצמו מרוב האור הגדול, מרוב כל הפעילות הגדולה שנעשית שם. ומניסיון של שנים, אחד הדברים החשובים זה וזה ככה זה צריך להיות, להתארגן קבוצות קבוצות. אנחנו מאוד מאוד רוצים, מאוד נשתדל להתארגן שיהיה ארגון שלנו. הכוונה יהיה מקום לשינה, מקום לאכילה, בית כנסת, שיעורים, שנוכל לדבר שם, להתחזק, לראות איך לנצל את הימים האלה בצורה הטובה ביותר. זה ימים קדושים, זה מקום קדוש, אפשר להרוויח שם רווחים מאוד גדולים, שנדע לנצל בצורה הטובה ביותר את הימים האלה ואת הנסיעה הזאת לרבנו. לכן כל מי שרוצה לשמוע ולברר פרטים, אפשר פה במרכז שמיים, נכון? יש עוד איזושהי אינפורמציה לגבי הבירור? אוקיי, אז או במשרד של שמיים או אצל דוד, נגיד את הטלפון 054-9200-912. כל מי שרוצה, אפשר גם פה לברר על כל הזה. יש לנו בעזרת השם, כמה שנוכל, אנחנו רוצים לעשות את זה שנוכל לענות לכל אחד, אבל יש מקומות מוגבלים. אנחנו בעזרת השם, יש טיסה ביחד, שינה, מקום מאוד מסודר, וגם ברוך השם על רמה מאוד טובה של שינה, יהיה חדר אוכל ביחד, בית כנסת שנתפלל ביחד ונלמד בבית כנסת ביחד, וזה מניסיון, זה מאוד מאוד עוזר שעושים את הארגון הזה. אז כל מי שרוצה לברר, יכול לברר פה במרכז שמיים או אצל זה, או אצל דוד. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לראות רחמים וחסדים גדולים על כל עם ישראל. אולי רק עוד דבר אחד, משפט אחד. מה? כן, אני אגיד את זה ואפשר. אפשר לשאול שאלות. בשמחה. יש בחוץ דיסקים וספרים להפצה. אנחנו רוצים להגיד, מאוד מאוד לחזק את הנקודה הזאת, שאחד הזכויות הכי הכי גדולות היום להמשיך על עם ישראל, זה לעסוק בהפצה. מי שיכול לקחת דיסקים, ספרים, מי שקשה לו, אז שיקנה וייתן לנו, אנחנו נפיץ את זה. אנחנו מאוד מקווים שבוע הבא לנסוע, אנחנו מאוד מאוד רוצים לנסוע בשבוע הבא לאזור ברצועת עזה, וברוך השם כל יום יוצאים רכבים מירושלים, מרכבים מירושלים, והחבר'ה שהיו שם מספרים שיש שם התעוררות עצומה. הגיעו שם עם חבילה של כמה מאות תיקון הכללי, וחיילים שנכנסו לרצועת עזה נתנו להם. אז הם סיפרו לנו שהחיילים לא הסכימו. אם איזה חייל לא קיבל, הוא לא הסכים להיכנס בלי תיקון הכללי לתוך המלחמה. ברוך השם, יש הרבה התעוררות, הרבה תשובה, הרבה רצונות וכיסופים. צריך מאוד מאוד לחזק את זה. בעת כזאת, ההפצה היא חשובה הרבה הרבה יותר מאשר בכל זמן. בכל זמן. זה, איך הרב שלום אמר השבוע? כל דיסק שאנחנו נותנים, זה כמו איך זה נקרא? כיפת הברזל. כיפת הברזל האמיתית זה ההתחזקות שלנו. לכן כל מי שיכול לעשות את זה, זה דבר מאוד גדול, ולהגיד שכל מה שהוא עושה בשביל להמתיק את הדינים ולהמשיך חכמים על עם ישראל. שהקדוש ברוך הוא ישמור על החיילים.
יכול להגיד
רבי
חנניה, בבקשה?
כן, אבל אני יכול, אבל...
אתה רוצה לענות על השאלות?
לא, כן, לענות על השאלות.
השאלה שלי, למה כבוד הרב הזה שנפטר שם, אם הוא יודע שהוא הולך למות, למה הוא לא רוצה לבוא לארץ הקודש?
שאלה לא פשוטה. שאלה לא פשוטה, מה שאתה שואל. ובוא, אני אשאל, בוא, אתה יודע, ששואלים יהודי שאלה, אתה יודע דבר ראשון מה הוא עושה? לא, לא, הוא מיד עונה בשאלה.
זה טקטיקה שכל אחד
עושה. בסדר, לא, אבל לא. אבל אנחנו לא מתכוונים לפתור את זה בזה. רק להיכנס, לפתוח פתח. משה רבנו, איפה הוא קבור? בחוץ לארץ. בחוץ לארץ. מי קבע שיגור בחוץ לארץ? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא קבע את זה. מאותה סיבה שהקדוש ברוך הוא קבע שמשה רבנו יגור בחוץ לארץ, לכן גם רבי נחמן קבור בחוץ לארץ, ועוד הרבה צדיקים. יש בזה סיבות מאוד מאוד עמוקות. אני אגיד רק את הכותרת שלהם, כי זה דבר שבאמת צריך גם ללמוד אותו בפני עצמו. הכותרת שיש גלות של ניצוצות קדושה ושל השכינה בחוץ לארץ. והצדיקים נקברים בחוץ לארץ כדי לעזור לתיקון גלות השכינה. מה שאמרתי עכשיו צריך הרבה הסבר, אני יודע את זה. אבל יש מציאות של גלות, ולכן הצדיקים קבורים בחוץ לארץ כדי לתקן את הגלות.